כבוד הרב יהושע רוזן, שהוא ותיק התלמידים של הרב צבי יהודה. ציבור היקר, כשאנחנו באים לדבר על הרב צבי יהודה, דבר ראשון אנחנו צריכים לומר שהוא היה התלמיד הגדול של הרב אביו. תורת הרב היא תורה גדולה מאוד מאוד, והרב צבי יהודה ינק אותה והפנים אותה והמשיך אותה. וכשנפטר הרב צבי יהודה, אז הרב ישראלי אמר, עכשיו נפטר הרב. כל עוד שהרב צבי יהודה חי, נמשך כאילו המשך חייו של הרב. ואף על פי שהרב צבי יהודה מצד אחד היה אישיות עצמאית מאוד מאוד, לא כל כך נטפל ולא מקבל, אבל הוא כלפי הרב ביטל את כל כולו ובעצם עשה את התורה של הרב תורה דילי. את דרכו של הרב אי אפשר להגביל בגבולות. הרב היה הקיף את כל התורה כולה, כל ההלכה, כל ההגדה, כל הנסתר, כל רז לא הניסלי, כל שיטה שהייתה, הייתה כלולה בדרכו של הרב. כל השקפת עולם שהיא בגבולות התורה, הייתה כלולה בדרכו של הרב. אבל מה שהיה ברב, היה עוד שלא היה אצל תלמידי חכמים אחרים. וזה ההסתכלות של הרב, המכה בהתבוננות בעניינה של סגולת ישראל. היום אסור לדבר על המילה הזאת, סגולת ישראל זה משהו לא דמוקרטי. דמוקרטיה משווה, אומרת שצריכים, אין הבדל בין עם לעם, בין גזע לגזע, בין דת לדת, כולם שווים. מי שמתבטא באיזה ביטויים חריפים, עושה הבדלה בין ישראל לעמים, בין יהודים לערבים, יש על זה אחר כך תביעות משפטיות, אבל זה יסוד מוסד של התורה שלנו, שעם ישראל הוא עם סגולה, ועם ישראל שונה מכל העמים, ולא סתם שונה מכל העמים. ההבדל בין ישראל לעמים, אומר הרב, הוא יותר גדול מההבדל בין העמים לבני חיים. שההבדל בין בעלי חיים לשאר האומות זה הבדל לא מהותי, זה הבדל של דרגות באותו המישור, וההבדל בין ישראל לעמים זה הבדל עצמותי. לעם ישראל יש נשמה אלוקית, וזה היסוד הזה שהרב צבי יהודה כל כך העמיק וביסס וחינך אותנו בזה, הוא בעצם יסוד לכל התוצאות של ההסתכלות, של ההתבוננות על עם ישראל, על ארץ ישראל, על המצוות. לפני שאני מפרט את הדברים, אני רוצה, כבר נאמרו הדברים מקודם, אבל אני רוצה קצת לפרט אותם. מורנו ורבינו הרב צבי יהודה, כשבאנו לישיבה, אני כשבאתי לישיבה כבר הייתה חבורה של הרב רוזן לפניי. היו כ-20, כמה היו? פחות מ-20. כשאני באתי, הישיבה גדלה, נהייתה 30 תלמידים. זה היה כל הנוער הדתי הישיבתי הציוני. הבוגר, כלומר הבוגר בגיל 18. והרב צבי יהודה הפך, הרים מהלך רוחני גדול. מקודם הציבור בארץ בכלל היה את כל הנוער הדתי, הייתה תקופה של ירידה והתרחקות, ולא היה, לא היה התקרבות, כל הכיוון היה חד סטרי להתרחקות לתורה, והיה בערך התקום המדינה. גם חרדים וגם הציבור הציוני הדתי, הייתה כל הזמן איזו תקופה של חולשה. אחרי קום המדינה קצת התחיל להשתנות, ואז התלקטו תלמידים, הנוער הדתי הציוני, הוא מאוד היה שותף לבניין הארץ וחלוציות, אבל לא, אבל תורה היה רדוד מאוד. אני לא יודע אם אפשר לספר, אבל בבני עקיבא לא היה סניף שרקדו לבד בנים ולבד בנות. כל הסניפים, כל שבת זה היה חלק מהתוכנית של של הפעולות, רוקדים ביחד. זאת אומרת, אני רוצה להסביר את הרמה הדתית שהייתה אז, של הנוער הדתי. עד שנתקבצה קבוצה אצל הרב ציודה, והוא חינך, צריך להיות גדולי תורה. צריך ללמוד, להעמיק, ותורה צריכה להיות עם כל העוצמה הרוחנית, עם כל הדקדוקים, עם כל השלימות הרוחנית. והוא יצר תנועה רוחנית שלימה של תלמידי חכמים, עכשיו זה אלפים ורבבות ברוך השם, של בני תורה, אלפים רבים של בני תורה, שבעצם הרב ציודה הוביל את המהלך הזה. הוא היה, עמד בראש המהלך הזה, עשה ממש שינוי מכל הכיוון להעמקה של תורה, ולראות את כל עניינה של ארץ ישראל, את כל הקשר עם המדינה, הכל מתוך תורה. וקודם זה לא היה מובן. זה היה כאילו שני דברים, מי שבעד המדינה, זה לא בעד התורה, מי שבעד התורה, לא בעד המדינה. הרב ציודה הראה שהכל אפשר ביחד. הציבור החרדי טען, צריך להתרחק מבוני הארץ, צריך להתרחק מהציונות, מפני שזה סכנה רוחנית. המנהיגים של הציונות הדתית, הם פנו במידה מסוימת עורף ליהדות. והיה אפשר לחשוב שאי אפשר לחבר בין הדברים, זה דבר שזה מדי גדול. מי ששואף להיות ציוני, זה ממלא אותו. מי ששואף להיות תורה, איש תורה, מלא אותו, לא צריך את כל ביחד, גם ציונות, גם ארץ ישראל, גם עם ישראל, גם תורה. זה לא הולך ביחד, זה רעיונות גדולים, כל אחד עומד בפני עצמו. עד שלימד אותנו הרב ציודה, שהכל זה דבר אחד. שהתורה שייכת לעם ישראל, ועם ישראל וארץ ישראל, והכל זה עניין אחד. וצריך להיות גדולי תורה שאוהבים את עם ישראל ואוהבים את מדינת ישראל, זה לא תרתי דסתרי. והרב ציודה הצליח. זה היה קשה לחנך לדרך כזאת גדולה. והוא הצליח ובנה את הדרך הזאת שהולכת ומתרחבת ומתגדלת, כבר שכבר הזכר על ידי קודמיי. היסוד של כל זה, זה הסגולה. ההכרה בסגולת ישראל. אני רוצה קצת להסביר את הדברים, דברים קצת עמוקים, לא סיפור, אבל כדי שתבינו את יסוד כל העניין כאן. סגולת ישראל פירושו של דבר שלכל אדם ישראל, בעם ישראל, יש נשמה אלוקית, עליונה, למעלה מהשכל, למעלה מהרגש, פנים פנימית. הנשמה יכולה להתגלות ברגש ובשכל על ידי, כשאדם חושב ועוסק בתורה, אז הנשמה האלוקית מתגלה. כשאדם מדבק בתפילה ורבונו שלם וברגש רב, זה גילוי של הנשמה הפנימית. ויש הבדל גדול, אם אנחנו מסתכלים על זה כעל רגש אנושי, או כעל הופעה אלוקית עליונה שמתגלה על ידי הרגש האנושי. או כי הבנה, כשאנחנו עוסקים בתורה, יש הבדל, אנחנו רואים בזה איזה שכל גדול והבנה גדולה שלנו, או זה הופעה אלוקית שמתגלה על ידי השכל שלנו, אבל זה מתחיל ממקור עליון. ולכן יש משמעות אחרת לכל המצוות. כי כשאדם מקיים מצווה, אז יש כאן איזו הופעה של אור השם. כשאדם עוסק בתורה, הוא מגלה כאן דבר השם בעולם. כשאדם עושה חס וחלילה עבירה, אז הוא מגלה את האנושיות שלו, את הצד הנמוך שלו. אין לה ערך למעשה הזה, הוא לא יפה, אבל אין לו משקל, אין לו משמעות. וכשאדם עושה מצווה יש לו איזה משקל עצום ואדיר. לא פי 500 בלבד, כי גדולה מידה טובה ממידת פורענות יותר מפי 500, כמו שאומרים חכמים, אלא כמו המפרש בסוף מסכת מכות אומר, שעושה חסד לאלפים, זה, מי אמר שזה אלפים? שניים? אלפים זה אלפים רבים, בלי גבול אולי. זאת אומרת שכשאדם עושה מצווה, זה מצווה אלוקית, ומצווה אלוקית היא נצחית, ובאמת אין לה גבולות. ולכן הוא יכול לזכות לו לדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות. כשאדם עושה עבירה, דווקא בגלל גדלותו זה מאוד מאוד מכוער, הוא מאוד מאוד לא יפה, אבל המשקל של זה הוא חולף. וההסתכלות, זו ההסתכלות מתוך הבנת הסגולה הישראלית. ולכן עמך כולם צדיקים. כלומר, עם ישראל, בכל המצבים שלו הוא תמיד צדיק. מדוע? מפני שהוא עושה כמה מצוות. כל עבירות, כמה שיעשה, הם לא יכולות לכבות את המצוות, שהן נצחיות. והעבירות הן קטנטנות, הן תפלות, הן חולפות, הן עוברות. ועתיד עם ישראל בסופו של דבר לגלות את העצמות שלו. וכל המשברים שלו הם חולפים, הם זמניים. הם לא אמיתיים, הם חיצוניים. והמעלות שלו הן עליונות, הן גדולות, הן עצומות. אז כל ההסתכלות על עם ישראל משתנה בהסתכלות במבט הסגולתי הזה. תמיד עמך כולם צדיקים. מה שעם ישראל סובל, בגלל שהם צדיקים, צדיקים מדקדקים כחוט השערה. ועם ישראל יוצא לגלות, ועם ישראל סובל אולי יותר מכל עמים, בגלל הגדלות שלו. לא בגלל שהוא הכי נמוך בהתנהגות שלו. לא בגלל שהוא הכי מקולקל חס וחלילה. להפך. בגלל הגדלות העצומה שלו, אז כל עבירה היא כל כך לא מתאימה לגודל שלו, שצריך למרק אותה מיד, שצריך לתקן אותה, שהיא לא תהיה. ולכן עם ישראל משלם על עבירותיו, אבל בעצם הוא תמיד גדול מכל העמים. הוא תמיד ניסה. הוא עם אלוקי. ותמיד הוא נושא את שם השם בעולם. ותמיד כבוד השם מתגלה על ידו. וצריך לראות את זה בעיניים עמוקות. אבל זאת המציאות במבט הזה של ההסתכלות של סגולת ישראל. ומכאן היחס לעם ישראל, זה לזה. אם היסוד הסגולתי הוא כל כך עוצמתי, ממילא יוצא שהחיבור בין כל חלקי ישראל, היסוד המשותף הוא כל כך עצום ואדיר, והפערים וההבדלים החיצוניים ההתנהגותיים הם חיצוניים. ולכן צריך לאהוב את כל אחד מישראל, ולראות את כל עם ישראל כעם אחד. ומכאן, כמובן, ההתבוננות בכל המאורעות שמתרחשים לעם ישראל. עם ישראל, כל מאורע שקורה לישראל זה קשור עם ריבונו של עולם. הכל מתוך אותה תפוסה סגולתית. אני רוצה להסביר, זה היסוד ממש של כל המבט של הרב על התחייה. על מצבו של עם ישראל במשך כל הדורות. הדברים הם כל כך פשוטים, אבל צריך להסביר אותם, לחזור עליהם. זאת אומרת, כל מה שקורה לעם ישראל, זה קשור בשם שמיים. וכפי מה שאמר הנביא יחזקאל, שישראל יוצאים לחוץ לארץ, ואז הגויים אומרים שמאין יכולת השם לשמור על עמו, וחילול השם. ואז להם מה אני אעשה? שלא יהיה מחולל בגויים. כלומר, מה שקורה לעם ישראל, זה קשור בשם שמיים. אז כשמתרחשת ההופעה הזאת של תחיית עם ישראל, והרצון לחזור לארץ ישראל, הרי זה קשור כמובן בשם שמיים. בלי כוונות, כן מתכוונים, לא מתכוונים. עם ישראל יוצא מהשפלות שלו, וחוזר קצת לארצו, ובאיזה מידה יוצא מהמצב הירוד שלו, זה כבוד שמיים שהולך ומתעלה ומסתלק חילול השם שהיה. יתר על כן, מכיוון שזה המהות של עם ישראל, ולא ייתכן שעם ישראל לא יגלה את המהות שלו, אז בוודאי ברור שהמהלך התחייה הוא מהלך שמביא בסופו של דבר לתשובה. יש אנשים מסתכלים על המציאות של היום ואומרים ככה, כל הקלקולים זה הכל בגלל הציונות. מדינת ישראל הביאה יהודים, הרחיקה אותם מיהדות וכו' וכו' וכו', וכלל הרעיון הציוני גרם שתפסו אליו והתרחקו וכו' וכו'. מהלך התשובה שמתרחש בזמן האחרון, זה לא שייך למדינת ישראל. זה עשו הדתיים, זה עשו החרדים, זה דבר מנוגד לציונות, לא תוצאה מהציונות, אלא זה מנוגד לציונות. אבל כשאנחנו מסתכלים במבט העמוק שאנחנו דיברנו, זה תוצאה ישירה מהחזרה לארץ ישראל. עד שלא קרמה מדינת ישראל, היה תהליך של התרחקות. כשאנחנו היינו בכפר הרואה, אז חנכו את חנוכת, את בניינה של ישיבת פוניביץ'. אבנריה שלח אותנו גם כן לרקוד עם ישיבת פוניביץ'. ישיבת פוניביץ' היו 120 תלמידים. אז היו כולם מחוברים, החרדים, עם הדת, עם הדתיים הציונים, מכיוון שכולנו היינו כל כך מעט, כל כך מעט. כשבאנו עם מרכז הרב, הלכנו לישיבת חברון לשמוע שיעורים, ולרקוד שם בשמחת תורה, והם הלכו במוצאי שם צורת תורה, הם באו אלינו. היה תחושה שיחד, כי היינו כל כך מעטים. כי הייתה ממש מצב כזה, משבר רוחני עמוק מאוד. כמה מדינת ישראל התחיל השינוי. אנשים לא קושרים את זה, זה קשר עדוק. מדינת ישראל הרימה את כבוד עם ישראל והחזירה את מבפנים את האנשים לעצמם ולדרכם. והתחיל הציבור לבקש תורה ולבקש, ולבקש תוכן למדינה. מתי חל שינוי נוסף בקפיצה של חזרה בתשובה? במלחמת ששת הימים. מי עשה את זה? חרדים? היה להם קשה, חלק מהחרדים הקיצוניים היה להם קשה ללכת לכותל. זה ניצחון של הציונים. האם אפשר ללכת להתפלל על יד הר הבית שהציונים כבשו אותו? אבל זה עשה תסיסה גדולה בקבר הרב הציבור, והתחילו בני קיבוצים לבוא לכותל ורצו להניח תפילים. וכל המדריכים שלהם אמרו, מה פתאום? הקופסאות האלה בשביל מה? מה? למה? מה זה הדבר האלה? והילדים רצו, הרגישו. כיבוש הכותל זה התהליך של תחיית עם ישראל החיצונית, היא שהביאה ומביאה את מהלך התשובה. כי זה באופן עמוק, אנחנו יודעים שהדברים הם קשורים זה בזה. הכל כשמסתכלים מתוך המבט העמוק הזה, שלא שטחי. ולכן גם המצב של הדור הזה, המצב של התקופה הזאת, אנחנו כך צריכים להסתכל. אנחנו לא בתקופה של משבר. עם ישראל הוא תמיד עם השם. עם ישראל הוא תמיד עם עוצמות רוחניות עצומות. ולכן גם יש לו אתגרים קשים. ולכן הוא צריך להתמודד עם משימות גדולות, מכיוון שהוא גדול. וכל האתגרים שאנחנו עומדים היום בפניהם, כל ההתפתחות של המכשירים וכל החופש, שלכאורה הוא מעמיד בניסיונות גדולים מאוד, זה לא מוריד אותנו. זה לא מפני שהדור הולך ויורד, כמו שאפשר לשמוע בהרבה מקומות, שיחות מוסר שלא היה ירידה כמו הדור הזה. גם זה אמרו את זה לפני 40 שנה. אמרו שאז, כמו שאז היה, לא היה. זה מין סגנון כזה. וככה הם רואים את המצב, שהמצב הולך ומתערדר. אבל במבט הפנימי, המצב הולך ומתקדם כל הזמן. הרב יהושע יודע שלא היינו בדור שלנו, אם היינו עושים כנס בראש חודש ניסן, לא היה באחד. כולם נסו מקודם, בין פורים לראש חודש, לאט לאט הסתננו בסוף עד ראש חודש נשארו בודדים. בסוף הזמן, אתם לא מכירים את המושג הזה. סוף הזמן. במשגיחים בישיבות חרדיות, היה משגיח אחד שכל כך כאב לו הלב שבסוף הזמן תלמידים נוסעים, שהוא היה נוסע מהישיבה בסוף הזמן, לא יכול היה לראות את זה שזה הולך ומדלדל. ועכשיו עושים עוד ישיבת בין הזמנים. זה בכלל לא יומן כי יסופר. בין הזמנים ללמוד? בכל המועד לבוא לשיעורים? ואומרים שהדורות יורדים. הם לא יורדים, הם ממש עולים כל הזמן. תלוי איך מסתכלים. אם אתה מסתכל בחיצוניות, אז יש ירידה. אם אתה מסתכל בעומק, אז אתה רואה את העלייה. תלוי איפה אתה נמצא. ואנחנו צריכים להיות אתם יודעים, מי שמסתובב בישיבה, מי שמסתובב בחדרים, אומר יש המון בטלנות. מי שנמצא כל הזמן בבית המדרש, אומר שקידה נפלאה. ישיבה עם שקידה נפלאה. בא אורח לישיבה, תלוי איפה הוא מסתובב. אם הוא בטלן, והוא מסתובב בחדרים, אז הוא אומר, זה ישיבה של בטלנים. הוא מצא שם כמה בטלנים. אם הוא שקדן, והוא כל הזמן נמצא בבית המדרש, אומר, זה ישיבה של שקדנים. אז אנחנו, הרב ציודה, לימד אותנו להסתכל בעומק. להסתכל על הנשמה. עם ישראל יש לו נשמה אלוקית. זה היה היסוד, היסוד הגדול שהרב לימד אותנו. הדברים שלו השפיעו עלינו מפני שהוא חי אותם בעוצמות עצומות. אפשר היה קצת לראות בתנועות שראו אותו קצת מדבר. כל עצמותיי תאמרנה, אבל לא עצמותיי, כל נשמתי תאמר. הוא היה מדבר מעומק הפנימי שלו. ודברים שבאים מתוך עומק העומקים, הם גם חודרים. דברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב. אם יוצאים מאיזה, תלוי מאיזה חדר בלב. מחדר פנימי או מחדר חיצוני. שזה בא מחדרי חדרים, מלפני ולפנים, אז הדברים חודרים עמוק פנימה. וזה היה ההשפעה העיקרית שלו. ההשפעה העיקרית של הרב ציודה הייתה בישיות שלו, בעוצמות הרוחניות שלו, בתפילה כשהוא התפלל לזה מכל המקמי לב, לפעמים הוא היה פרץ באיזה פרצות כזאת של עומק של תפילה, שזה היה שיעור, לא צריך יותר אחר כך להסביר על עניינה של תפילה. רואים אותו מתפלל. היו משפטים מסוימים תמיד בתפילה שהיה מאוד מאוד מדגיש אותם, וראינו איך שהוא חי את עומק עניינה של התפילה. לא שאמר הרב יהושע, כך הוא חינך אותנו בדוגמה אישית ובטיפול האישי. ומצד אחד היה הרב דוב, ברוך הבא, זה מחזור ב', אני ג', אני רוצה לסיים בהצגת הדמות בנקודה הזאת של החינוך. מצד אחד היה לנו דיסטנציה עצום אליו, כי יראת השם שלו, הדמות שלו הייתה כל כך גדולה כזאת שההתבטלות כלפיו, ומצד שני היה כל כך נעים לדבר איתו וכמו מדבר איתך כמו חבר, והפער הוא של 45 שנים של גיל. ויכול היה שני הדברים ביחד, מצד אחד אחד היה לפעמים מהקפדה שלו. אני אחר שפעם אחת על הזהירות בתפילה, פעם אחת בחזרת השעת שניים דיברו, זה עושה ככה. אנחנו לא רגילים, הוא לא היה אף פעם מעיר הערות. אז לא אף אחד לא הבין שהוא מתכוון משהו. חזרנו מחזרת השעת, הוא ככה צריך לכוונת התפילה שדופק. לא, אבל הוא לא הפסיק עוד פעם. עד אלה שדיברו הרגישו שהוא כנראה בכל זאת מתכוון אליהם, אז הוא הפסיק. אז אחרי התפילה הוא ניגש אליהם ואומר, כתוב בשולחן ערוך שמי שמדבר בחזרת השץ גוערים בו. מה הוא יכול לעשות? כתוב גוארים בו. שולחן ערוך אומר גוארים בו. היה מוכרח לעשות. אחר כך הוא ממשיך ואומר, כתוב שאבונו כבד מנשוא. אבונו כבד, הוא התחיל לתאר את זה. זאת אומרת, הוא לא יכול לשאת את האבון, כל כך כבד. אבונו כבד מנשוא. אתמול שמעתי עוד סיפור, שפעם שדיברו בחורים, סיפור מרב דוד חי הכהן, שהוא סיפר ש... לא יודע אם הוא היה מורב הזה, שניים גם כן דיברו, והרב ציודה גם כן סימן להם וסימן להם, והם לא התחשבו, או לא הבינו, אבל בכל זאת כנראה היה להם משהו שדחק אותם לדבר. ואז כשהוא גמר את התפילה, הם ראו שהוא לא אומר לה ככה, כשהוא היה גומר את התפילה, היה ככה מסמן, שלום, והוא הולך לחדר שלו שם, לספרייה, בבניין החדש, בבניין, ושם הוא היה מוריד את התפילים, הוא ראה שהם הרגישו שהוא מקפיד עליהם, אז הם הלכו אחריו לבקש סליחה, באו לחדר, באו שהוא שם נמצא, וראו אותו בוכה. בוכה בדמעות שליש. אמרו הרב, אנחנו מבקשים סליחה, אני לא בוכה עליכם, אני על עצמי בוכה. שכתוב שמי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים, לא שמעו לקולי, זאת אומרת שאין בי יראת שמיים, אז אני מצטער על זה שאין בי יראת שמיים. טוב, אותם אנשים כבר לא דיברו יותר בחזרת השחץ. טוב, הערב הזה, היום הזה הוא יום חשוב מאוד. מקווה שנזכה מכל הדברים הללו להעמיק בדרכיו וללכת בדרך הזאת ולעלות מעלה מעלה למנות התורה. חודש טוב.